טוב, שלום לכולם, שלום לחברים פה במכון, שלום לחברים בבית, שתהיה שנה טובה, גמר חתימה טובה לכולם. אנחנו ערב יום הכיפורים וערב שבת האזינו, שהשנה היא מה שנקרא בין יום הכיפורים לבין סוכות, והיום אנחנו נמצאים גם בהזכרה של נתחיל מראשון ראשון. זו השנה הראשונה שאנחנו זוכים להזכרה ממלכתית לרב יהודה חי אלקלעי, זכר צדיק לברכה, ממבשרי הציונות, מהראשונים שהתחילו לייסד את הרעיון הציוני במובן התורני שלו בדור הזה ממש, וגם עלה לארץ. ושנה שעברה זכינו להיות ממש עם קומץ אנשים בקבר שלו, והשנה כבר, ברוך השם, כבר הכריזו על זה כיום ממלכתי, מסודר, מכובד, ברוך השם, בהר הזיתים הוא קבור. והרב אלקלעי, הרבה מאוד מהרעיונות של הרב קוק, צריך לזכור ששורשם אצל הרב אלקלעי. הנושא של משיח בן יוסף נמצא אצל הרב אלקלעי קודם. הרב אלקלעי, שהיה רב בסרייבו, היה בבית הכנסת שלו סבא של הרצל, ורעיונות מסוימים שהרצל מדבר עליהם, אחר כך אומרים, וואי, זה קטע, זה בדיוק כמו הרב אלקלעי, כנראה שאיפשהו זה עבר שם בצינור. אז זה דבר ראשון, ההזכרה שלו בפועל היא בדלת בתשרי, אבל בדלת תשרי השנה זה היום שישי, אז החליטו לעשות הזכרה ממלכתית היום ביום ראשון, וב בתשרי. אז אני מרשה לעצמי ברשותכם, לפתוח באיזה דבר קטן מתוך תורתו של הרב אלקלעי. אני מצטט מתוך הספר הסוד הישראלי כמובן, אבל יש שני כרכים של כתבי הרב אלקלעי ואפשר לעיין שם. בתוך הסוד הישראלי בפרק השמיני יש ציטוט אחד, הוא מזכיר את הרב אלקלעי כמה פעמים, ובאחת הפעמים הוא מצטט אותו גם מפורש. ככה הוא אומר. זה בכתבי הרב אלקלעי, מי שמחפש, חלק ב', עמוד 326. חידוש יסודי מאוד של הרב אלקלעי, זה אחד מהחידושים הגדולים שלו. מה זה תשובה כללית? המושג תשובה כללית, יש שני סוגים של תשובה, והרב אלקלעי אומר רעיון מאוד מאוד יסודי בהקשר של נושא התשובה. תדעו לכם, תשובה על חטאים זה רק מושאל מנושא אחר. הנושא המרכזי שעליו נאמר תשובה בתורה, זה תשובה לארץ ישראל. רק אחר כך נעזרו בזה להסביר גם חטאים. לשונו הקדושה של הרב אלקלעי, תדע לך שהרי תיבת תשובה, המילה תשובה, הוראתו הראשונה, כלומר הלימוד הראשון בתורה של המושג תשובה, היא שישוב אדם אל המקום אשר יצא משם, כמו ותשובתו הרמתה כי שם ביתו, שזה נאמר על שמואל. ורבותינו ז"ל, על דרך השאלה הניחו את השם הזה לשב מחטאו. אז כשאומרים תשובה באופן פשוט, מה הפשט של תשובה? לשוב למקום. רק אחר כך לשוב למקום זה גם לשוב בתשובה. כי בתורה התשובה לקדוש ברוך הוא והתשובה למקום זה עינוח. והשורש של הכל זה לשוב למקום. והתשובה הכללית היא לפי הוראתו הראשונה שנשוב אל הארץ אשר יצאנו משם, כי היא בית חיינו. מה שכמובן, לפי הדברים של הרב אלקלעי, מיישבים קושייה ידועה. האם הגאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה? אז תלויה בתשובה או לא? אז לפי הסוגיה בגמרא בסנהדרין, אנחנו כמובן מזכירים את דברי רבי יהושע, שמביא ראיות לדרכו, ורבי אליעזר שתק, ורבי יהושע אומר, גאולה לא תלויה בתשובה. ולפי הרב אלקלעי אפשר להגיד, גאולה תלויה בתשובה, ועדיין זו לא תשובה במובן הדתי, אלא תלויה בתשובה לארץ ישראל. חוזרים לארץ ישראל, זו התשובה שמתבקשת בשלב הראשון. שלב השני יהיה שלב שני. בסדר, אז זה ככה דברים, עילוי לנשמתו, לנשמתנו, לכבודו של הרב אלקלעי.
אז תשובה היא בעצם, כאילו לשוב לארץ ישראל, זה התשובה שלפני הגאולה, כלומר זה לא הגאולה?
זאת הגאולה, כשנאמר שגאולה תלויה בתשובה, התשובה הראשונה שעם ישראל צריך לשוב, וזה לשוב לארץ ישראל, ואחר כך כל שאר הדברים. זאת אומרת, בדרך כלל כשמסבירים גאולה תלויה בתשובה, הכוונה, קודם כל יעשו תשובה, ואז הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. לפי ההבנה של הרב אלקלעי, גאולה תלויה בתשובה, הכוונה, אם תחזרו לארץ, זאת התשובה שמתבקשת מכם. אחר כך כל התהליכים שיהיו, זה כבר על החשבון. אבל הנקודה העיקרית המרכזית, זה גאולה תלויה בתשובה, ככה אפשר להסביר לפי הרב אלקלעי. בסדר, זה... אני לא רוצה בכוונה, אני לא פותח עכשיו את כל הסוגיה של גאולה תלויה בתשובה או לא, אבל זה כן מחבר אותנו לדמות הבאה שרציתי שנדבר עליה. הדמות שאני רוצה שנזכיר היום, זאת ההזכרה שלו, נדמה לי ההזכרה 11, של הרב חנן פורט, זכר צדיק לברכה, מבוניה ובניה של הארץ. איש תורת ארץ ישראל ואיש ארץ ישראל. ואהב אהבת נפש את מורנו ורבנו הרב אלישע זצ"ל, והרב אלישע זצ"ל אהב אותו, והוא היה מגיע אליו, הרב חנן היה מגיע אליו, למרות שהוא היה גדול ממנו בגיל, נראה לי יותר מ-10 שנים, הוא היה מגיע אליו בפורים בשנים האחרונות, והיה שם שמחה מאוד מאוד גדולה ומיוחדת. חיבור מאוד מאוד גדול של שתי נשמות מאוד מיוחדות שמחוברות לתורת הגאולה, לתורת הרב צבי יהודה גם, כמובן, שניהם תלמידים של הרב צבי יהודה. ואני רוצה לפתוח את הלימוד שלנו היום בתורה של הרב חנן, ומתוך זה אני רוצה שניכנס, נתגלגל לתוך דברים של הרב אלישע, שפרשת האזינו במידה רבה גונזת בתוכה הרבה מאוד מהרעיונות היסודיים של הרב אלישע. אז נצלול פנימה, בסדר? ניכנס פנימה בספרו מעט מן האור לספר דברים. יש שתי תורות לפרשת האזינו. התורה השנייה, שאנחנו לא נעסוק בה, למרות שהיא קשורה לסוגיה הקודמת, עוסקת בשאלה אם גאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה, והרב חנן כדרכו החדשנית מסביר שהמחלוקת היא לא כותבית בין רבי יהושע לרבי אליעזר, אלא זו מחלוקת מהי הדרך המרכזית של הגאולה. האם תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה? רבי אליעזר אומר, תלויה בתשובה, זאת הדרך המרכזית. רבי יהושע אומר, לא, לא תלויה בתשובה. ולא נאריך בעניין הזה עכשיו, היינו שם. אני רוצה שניגע בסוגיה מעניינת מאוד, שקשורה לפרשת האזינו, וכמו שאנחנו נראה עוד מעט, היא גם קשורה מאוד לכל הנושא של יום הכיפורים, נושא התשובה, אבל יש פה קודם כל דיוק מאוד מעניין בפשט. חידון התנ"ך, שאנחנו אוהבים לעשות מדי פעם, איזה תואר של הקדוש ברוך הוא, שלא מופיע בשום חומש אחר עד עכשיו, מופיע בפרשת האזינו לא פעם ולא פעמיים. אני לא זוכר עכשיו כמה פעמים הוא כן מופיע, 5 או 7, נסתכל עוד רגע. בכל אופן, תואר לקדוש ברוך הוא שלא מופיע בינתיים בתורה, מופיע פעם ראשונה בשירת האזינו, ולא פעם ולא פעמיים. תנסו להרהר בעניין. איזה תואר אנחנו מדברים? על איזה תואר אנחנו מדברים? בינגו. צור. יפה מאוד. ידעתי שיש עם מי לעבוד. זה לא סתם שחיכיתי. צור. נכון. אז בואו נסתכל. באמת המילה צור... שלא מופיעה בחלקים אחרים של התורה, מופיעה כאן כמה וכמה פעמים. אז בואו נסתכל. בואו נסתכל במופעים שלו בחומש. אז מי שיש לו חומש יכול לפתוח בפרק למד ב' פסוק ד', הצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט. שם פסוק ט"ו, ויתוש אלוה עשהו וינבל צור ישועתו. פסוק י"ח, צור ילדך תשי ותשכח אל מחולליך. הרב חנן אומר שזה מופיע פה שבע פעמים, שזה מספר כמובן מספר טיפולוגי, מספר ייחודי, שיש לו משמעות רבה. אז זה אומר קודם כל שיש פה הופעה מעניינת מאוד של המילה צור. מה עניינה של המילה צור ומה עניינו של התואר צור לקדוש ברוך הוא? יש רחום ויש חנון, יש ערך אפיים ורב חסד ואמת וכן הלאה וכן הלאה, וצור, הצור, מה העניין של צור? אז מה אתם אומרים? מה מיוחד בצור? הצור. חוצבתם, נכון. אז רגע. קודם כל, מה? יפה מאוד. אתם כבר, מה שנקרא, נותנים לנו פה, פורסים את הפרשנות. הפרשנים אומרים, יש חוזק ויש מקור. אמרתם פה שני כיוונים שהם מאוד מרכזיים בפרשנות. בואו ניכנס לכל אחד מהם. נתחיל מאונקלוס, בסדר? הצור, מתרגם אונקלוס, תקיפה. תקיף. רשי, בעקבות אונקלוס, הצור, מפרש, חזק. כלומר, מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא מתקנה כאן הצור? לבטא את התוקף שלו, את החוזק שלו. למה דווקא בשירת האזינו אנחנו זוכים פתאום לתואר הזה של הקדוש ברוך הוא? הצור? שאלה? בסדר, שאלה. אבן עזרא. וטעם הצור שהוא עומד תמיד כצור. אז יש לנו תקיפה, חזק. אבן עזרא מדגיש גם את היציבות של הקדוש ברוך הוא. הוא עומד תמיד כצור, והספורנו הולך בעקבותיהם. הצור בלתי משתנה, ככה אומר הספורנו. עכשיו, הרב חנן מביא בדבריו את הרמב״ם, הוא מביא כאן את התרגום של הרב קפח, אני אביא את התרגום של ידידי הרב יוחאי מקבילי, התרגום החדש, שהוא דומה מאוד לתרגום של פרופסור מיכאל שוורץ, אבל אני מוצא בו הרבה פעמים כיוון יותר, קצת יותר פשוט ובהיר. בכל אופן, כל החלק הראשון של הרמב״ם במורה הנבוכים זה מילון, כידוע. נכון? זה מילון לתנ״ך, מסביר כל מיני מושגים ומונחים בתנ״ך. בפרק ט"ז בחלק א', יש לו הסבר, פרק קצר מאוד, על המילה הצור. מה זה צור? אז מי שמחפש, מופיע במורה הנבוכים, חלק א', פרק ט"ז. סוף פרק ט"ו מסתיים במעמד נקרת הצור, שבו משה רבנו בעצם מקבל את י"ג המידות, אחרי מעמד הר סיני, גם מעמד נקרת הצור, הקדוש ברוך הוא מוכל וסולח לעם ישראל, וככה אנחנו מקבלים אחר כך תורה חדשה, ביום הכיפורים אגב. אז ככה מסתיים הפרק הקודם, פרק ט"ו. ובמשמעות הזו, הוא מסביר פה מה זה ניצב, ואז הוא אומר, וניצבת על הצור, הוא מסביר את המילה וניצבת על הצור, הנה כבר התבהר לך שהמשמעות של ניצב ועמד אחת היא לעניין זה. הוא כבר נאמר, הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב. אז בפרק ט"ז, אחרי שהוא מביא את הפסוק הזה, הוא מסביר מה זה צור. אני מקריא מתוך לשונו הקדושה של הרמב״ם. אז ככה, צור, אומר הרמב״ם, מונח רב משמעי. הוא שם ההר והקיטע בצור, והוא שם האבן הקשה כחלמיש חרבות צורים, יהושע פרקי פסוק ב', והוא שם המכרה שקורים ממנו אבני מחצב, הביטו אל צור חוצבתם. יפה. אז הרמב״ם בינתיים לא מסביר לנו מה לדעתו ההסבר לצור, אבל הוא מביא לנו דוגמאות שונות מתוך המקרא למילה הזו. אחר כך הושאל מונח זה מן המשמעות האחרונה למשמעות של מוצאו של כל דבר וראשיתו. ולכן אחרי דבריו הביטו אל צור חוצבתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתי ואברכהו והרבהו. אומר הרמב״ם, כאילו פרש שהצור שחוצבתם ממנו הוא אברהם אבינו, אביכם. ועל כן לכו בעקבותיו ונהגו על פי דתו והידמו אליו במידותיו. כי טבע המכרה חייב להימצא במה שנחצב ממנו. שזה באמת, כמו שהצעת, מקור. נכון? כי טבע המכרה חייב להימצא במה שנחצב ממנו. זאת אומרת, כשאתה קורא אבן טובה, נגיד, ממחצבה, אז אותה תכונה שיש לסלע שממנה חצבת את המכרה, את הדבר שקרית, יש גם בדבר שקרית ממנו. מסיים הרמב״ם את הפרק, קצר כאמור. לפי המשמעות האחרונה הזו, בוא נעשה ככה, בוא נעשה, ננסה להבין בעצמנו. לפי ההסבר הזה, מה זה צור? לפי זה? מה? יפה, זאת אומרת, אנחנו עדיין לא מבינים למה דווקא שירת האזינו מביאה כל כך הרבה את המילה צור, אבל זה מקור. לפי המשמעות האחרונה הזו נקרא השם יתעלה צור, למה? כי הוא הראשית והסיבה הפועלת לכל מה שזולתו. למה השם נקרא צור? כי הוא המקור שממנו הכל נחצב. ונאמר, הצור תמים פאולו, צור ילדך תשי, צורם מחרם, ואין צור כאלוהינו, שמואל א', ב', ב', ב'. צור עולמים ישעיהו כפוו יוד כפוו ד, וניצבת על הצור הישאר. שימו לב להסבר של הרמב״ם, שימו לב מה זה וניצבת על הצור שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו. תגידו לי אתם מה הפשט. יפה מאוד, יפה מאוד. תראו את ההסבר של הרמב״ם. הרמב״ם אומר זה לא סתם איזה הנחיה לקדוש ברוך הוא למשה רבנו איפה לעמוד. תקשיבו טוב טוב להסבר. וניצבת על הצור, הישען והתמד על בחינת היותו של השם יתעלה ראשית לכל המציאות. כי זה המבוא שתגיע דרכו אליו, כמו שבארנו, על דבריו אליו הנה מקום איתי. מדהים. מה הרמב״ם אומר בעצם שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו במעמד נקראת הצור? הוא אומר, אם אתה תתבונן כל הזמן על זה שהקדוש ברוך הוא צור עולמים, הוא זה שהוא מקור העולם, הישען והתמד על בחינת היותו של השם יתעלה ראשית, כלומר הוא אמר לו וניצבת, מה זה ניצבת? תהיה תמיד יציב שם על הצור, כלומר תמיד תהיה ביציבות על ההתבוננות הזו שהוא צור. וניצבת על הצור, הישען והתמד על בחינת היותו של השם יתעלה ראשית לכל המציאות, כי זה המבוא שתגיע דרכו אליו. אתה רוצה להגיע להשם, תהיה ניצב על הצור כל הזמן. בדיוק. וכך הוא מתחיל גם את המורה. כמו שבארנו בפרק א', סליחה, בחלק א', פרק ח' במורה, על דבריו אליו, הנה מקום איתי. אני מקריא את הפירוש של המהדורה כאן של רב יוחאי. כדי להגיע לדרגת ההתבוננות השכלית מקום הסמוכה ביותר אל השם, יש להתמיד, כלומר להתייצב ולהתבונן בעובדת היותו צור. כלומר, אתה רוצה לדעת שהשם מקומו של עולם, הוא מקיים את העולם, תתבונן בזה שהוא צור עולמים. האם יש לנו פה אולי כבר תשובה לשאלה למה דווקא שירת האזינו מציפה כל כך הרבה את הצור? אולי, אולי. בכל אופן, הרב חנן מביא כאן את כל המהלך הזה בדברי הרמב״ם. הרמב״ם, אני ממשיך לקרוא בדבריו, הרמב״ם מפרש אפוא את השם צור במשמעות מקור. ודבריו עולמים עד מאוד את פשוטו של מקרא. ואז הוא מביא את הדוגמאות. דברי הרמב״ם מאירים באור חדש את כל שירת האזינו, ומבהירים את פשר הדגשת המילה צור. מאז הופעתה בפעם הראשונה, עצור תמים פעולו, צדיק וישר הוא, השירה זועקת, הן השם יתברך צדיק וישר הוא, וראוי היה שאתם בניו, הבאים ממקורו, תהיו ישרים כמותו. כיצד איפה הפכתם לעקומים, דור עיקש ופטלטול? כיצד יכולתם להפנות עורף ולבגוד בו? הן בכך פגעתם בעצמכם ושיחטתם את צלם אלוהים שבכם. מדהים. קודם כל, היסוד פה הוא יסוד מאוד מאוד עמוק, שמתחבר כמובן לכל הנושא של מה שהרב קוק זצ"ל קורא אידיאלים אלוהיים. מה זה אידיאלים אלוהיים? האדם עורג לקדוש ברוך הוא. למה אתה עורג בעצם? אתה עורג למשהו שנמצא מחוץ לך? כי הוא חייך ואורך ימיך. כלומר, כשהאדם קורא בתורה, הוא קורא בעצם את הנשמה שלו. אז כשהאדם רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, אם הוא מבין שהוא צור, כלומר הוא המקור שלו, אז כשהוא פונה אליו, הוא בעצם פונה למקור שלו. הוא לא פונה למשהו זר. מה גורם לאדם להפנות גב לקדוש ברוך הוא ולהגיד, הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה, כבד לי. מה גורם לזה? שהוא לא תופס את האמונה בקדוש ברוך הוא כצור. אם אתה תופס אותו כצור, אז אתה מחובר אליו. כאילו, הוא חייך, הוא משם נחצבת. אז הרב חנן כדרכו בסוף מחבר את זה למחלוקת הידועה שהייתה בנוגע למגילת העצמאות, איך לכנות את הקדוש ברוך הוא. כן להכניס אותו, לא להכניס אותו, הרב מים עוד דפק על השולחן, אמר, איך לא נכניס אותו? איך מה, אנחנו לא נזכיר שם שמיים במגילה, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. מהצד השני, אנשי מפאי אמרו, מה קרה, מה אנחנו נכניס? אנחנו עשינו את הגאולה, מה קשור פה אלוהים? כל הסיפור. ואז מה הוחלט בסוף? מתוך ביטחון בצור ישראל. הננו חותמים בחתימת ידינו על החזה הזו, מגילת העצמאות. אז הרב חנן אומר, זה נראה כמו פשרה פושרת כזו. זה נראה כאילו זה לא הכי מוצלח, אבל הוא אמר שדווקא בפשרה הזו מתגלה משהו מאוד עמוק. כי מתגלה הקשר המוחלט בין מה שאנחנו למה שהוא. ישראל והקדוש ברוך הוא זה לא שני דברים. אני והוא הושיע נא. כל המהות של סוכות זה לזהות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. והוא אומר כאן, דבר נפלא על יום הכיפורים, אבל הוא אומר את זה גם במקום אחר, בדרוש שיש לו על הסוכה עצמה. אני אקרא קודם כל את הסיום של השיחה הזו כאן. סוד זה מתגלה למשה ביום הכיפורים. נקרא תצור. נכון? נקרא תצור? זה כשהוא הולך להביא לעם ישראל לוחות שניים. לפיכך מצטווה משה ביום זה לבוא בנקרת הצור כעובר במאי אמו, כדי להתוודע בדרך ההמחשה לרז הגדול אותו לימדנו הרמב״ם, וניצבת על הצור, תתבסס, תסתמך על הצור, שהוא המקור שתגיע ממנו אליו. במעמד זה מתוודע משה ל-13 עמידות. אנחנו בעזרת השם, בסיום של הלימוד הזה, אנחנו נעשה את הלימוד החותם לכל סוד הסליחות שלמדנו במהלך החודש הזה. אז גם כאן הרב חנן מזכיר את העניין של 13 מידות שאינן מידות זרות לאדם, אלא אידיאלים אלוהים, אנושיים, אלוהים אנושיים, אשר מכוחם דבק האדם בבוראו. וזו אכן הסיבה שביום הכיפורים אנו כה מדגישים מידות אלה שניתנו למשה ביום כיפור בנקרת הצור. ובבואנו אל נקרת הצור ביום הכיפורים, עומה בליבנו תפילה לשלום האומה, העושה דרכה במעלות ובמורדות, לגלות את מהותה ולחשוף את צור לבבה. אנא, אל נא רפא נא לה, בהראות לה נועם זיווח. כי אמנם נטבעתי ובצדק, לסול, כלומר לסלול את דרכה בעצמה, ולעבד את חיה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה, ציטוט מאורות התחייה. אך אתה, ריבונו של עולם ברחמך הרבים, אנא, אחוז בידה, לנחותה הדרך, בעלותה בשביל המתפתל אל מעון ביתך, לבל תיפול לתאומות הייאוש והאיסורים. שמע קולה בשבעה אליך באלם קול, ענני השם ענני. הבט משמיים וראה, כי בצור ישראל היא בוטחת, ואליך היא נושאת את עיניה. וגם אם אין שם שמיים שגור בפיה, ובניה המבקשים את נפשם עוד יקראו אליך בעטוף לבבם, צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. תהילים ע"ג. דברים נפלאים ביותר, יהיו עילוי לנשמתו של הרב חנן היקר, זכר צדיק לברכה, שבאמת מעבר לחידושים הנפלאים בתורה, הוא מה שנקרא ייסד פה את התורה שמופיעה בתוך המציאות, ממש כמו אחד מגיבורי התנ"ך, ככה פסע פה וחידש את היישוב היהודי בארץ, בכל האזורים, כל האזורים שהם סלעי היסוד של המדינה, הצור שממנו כל המדינה הזאת נחצבה. אז זאת הייתה הערה גדולה, גדולה מאוד, על הצור תמים פאולו. מתוך הדברים האלה, נפנה לרעיון יסוד שהרב אלישע היה חוזר עליו הרבה מאוד פעמים. אנחנו ככה חותמים פה שנה של לימוד, ברוך השם, מתורתו. ושירת האזינו היא באמת מרכזת הרבה מהיסודות של משנת הרב, בכל מיני היבטים. אבל אחד הגדולים שבהם מופיע ממש בתחילת השיחה. תחילת כל השיחות שלו לפרשת האזינו, בכל השנים כמעט זה נפתח בדרשה הזאת. שירת האזינו נפתחת בשני פסוקים שהיחס ביניהם לא כל כך ברור. האם זו חזרה ומה זה מלמד אותנו בכלל? האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. ואז יערוף כמטר לקחי, תיזל כתל אמרתי, כסעירים עלי דשא וחרביבים עלי עשב. מה היחס בין שני הפסוקים האלה? האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. מה זה מלמד? מה הרעיון שמשה רבנו פונה לשמיים להיות עדים בסיפור הזה? אני לא מדבר על, יש כל מיני דרשות שנאמרו בעניין הזה. בכל אופן, יש פה סוג של חזרתיות. מה מוסיף לנו אחר כך? יערוף כמטר לקחי, תיזל כתל אמרתי, כסעירים עלי דשא וחרביבים עלי עשב. אם אתה רוצה להמשיל את דבר השם לשמיים ולארץ, למה צריך אחר כך להוסיף עוד פעם כמו גשם וכמו עשב? מה הנקודה? מה העניין בין שניהם? הרב אלישע מחדש פה הערה מאוד מאוד מעניינת, שמתבססת על דברים של הגאון מבילנה, וזה היה יסוד מאוד מאוד מרכזי בתורתו. כידוע, הרב אלישע חזר כל הזמן על הנושא של תיקון המידות כחלק מרכזי מעבודת השם באופן כללי, אבל כהכשרה לנקודת מבט נכונה בזמן של גאולה. חבלי משיח. כלומר, עבודת השם זה לא רק תיקון המידות כסוג של עבודה שכולנו עובדים, לומדים מסילת ישרים, לומדים כל דבר, עבודת המידות. רב אלישע הסביר שכדי להתבונן נכון על המציאות בצורה נכונה ישרה, צריך לעשות עבודת תיקון המידות. וככה הסביר את הדברים על פי הגר"א. קודם כל הרב שואל שאלה על הפסוק הראשון. לכאורה היה מתבקש שעם ישראל יהיה הגורם שאליו מופנית השירה. זאת אומרת, האזינו ישראל. למה האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי? צריך להבין מדוע עם ישראל נעדר מהפסוק ובמקומו מוזכרים השמיים והארץ כמאזיני השירה. בנוסף, מה שייך לשון שמיעה והאזנה בשמיים ובארץ? מהי המשמעות של זה מבחינתנו? ואז הוא מביא את הפסוק הבא, יערוף כמטר לקחי, תיזל כתל אמרתי, כסעירים עלי דשא וחרביבים עלי עשב. ואז הוא מביא את הדברים של הגאון מבילנה. הגאון מבילנה, בפירוש שלו למשלי, וזה מופיע באבן שלמה, שזה איסוף מתורתו של הגאון. מדוע נמשלה הופעת התורה בעולם לגשם? ותשובתו, חקלאי חרוץ, שיודע שעתיד לרדת גשם, מכין את הקרקע. חורש זורע לפני בוא הגשם, ואז הגשם הגיע, יורד לברכה. לעומת זאת, אם החקלאי הוא עצלן, שלא מכין את הקרקע, הגשם שירד עלול להזיק לקרקע. בעקבות הגשם עלולים לצמוח בשדה קוצים ודרדרים. אומר הגאון, הנמשל הוא התורה. זכה נעשית לו סם חיים. לא זכה נעשית לו סם מיטה. מה זה זכה? התאמץ. זיקך. אבל גם מאמץ יכול להיות מאמץ לריק. אם אדם ניגש ללימוד התורה עם מידות טובות, אז המפגש עם התורה יצמיח ויגדל אותו. אולם אם לאדם יש קוצים, מידות מקולקלות, אז המפגש עם התורה מעצים את הקלקול והתורה הופכת להיות סם המוות. לפני שנתמקד בפירוש הזה החשוב, איך זה מיישב את הקשר בין שני הפסוקים? כלומר, האזינו השמיים ואדברה, תשמע ארץ אמרי פי, ויערוף כמטר לקחי. עכשיו תראו את ההסבר. לפי פירוש זה יש הבדל בין הפסוק הראשון לשני. הפסוק הראשון מדבר על מציאות טבעית, על השמיים והארץ, שאין לה בחירה חופשית להם. מנגד, הפסוק השני שמתייחס לתורה, עוסק בבחירה של האדם, באיזו גישה לבוא אל לימוד התורה. נכון? הולך לרדת גשם, מה אתה עושה עם זה? החקלאי. ייתכן שבסמיכות של הפסוקים, התורה רוצה לרמוז לנו שהאדם בבחירתו יכול לבחור לחיות חיים טבעיים ומלאים ולתפקד כמו המערכות הטבעיות של השמיים והארץ. יש בזה הגדרה מחודשת של נקודת הבחירה. הבחירה בסם החיים היא בחירה להתאים את עצמנו למגמה האלוקית, לצורה הטבעית שלנו. או הייתי אומר על בסיס הדרוש של הרב חנן, לצור, למקור. מאידך קיימת האפשרות והיכולת לבחור בדרך אחרת ולהתכחש למגמה האלוקית. מרחב הבחירה של האדם הוא האם להיות נאמן ליצירה האלוקית או לא. במילים אחרות, הרב אלישע מסביר בצורה נפלאה את היחס בין שני הפסוקים. הפסוק הראשון בעצם מדבר על הטבעיות. השמיים והארץ כמצב טבעי. והפירוש הפסוק השני מדבר על הבחירה החופשית של האדם. הוא יכול לזרוע בלי, לכוונה, לא להכין את השדה לגשם. יכול להכין את השדה לגשם. עכשיו, בואו ננסה להבין אחרי היסוד הזה, איך זה עובד בדיוק? למה התורה הופכת למה התוכן התורני הופך להיות סם מוות? למה? לכאורה הייתי אומר, המאור שבא יחזיר אותו למוטב. למה? למה תורה שנכנסת לתוך בן אדם, שהוא לא מתוקן במידות, אז היא מעוותת אותו? למה? מה אתם אומרים? כי יפה, יפה. כאילו, אתה אומר, כאילו שהאנרגיה, התורה היא כמו אנרגיה. וברגע שיש, נגיד, לאדם, נגיד, יש לו תכונה של קפטנות. ואז, אם התורה היא אנרגיה, כלומר, בן אדם, נגיד, לומד תורה, והוא רואה שהתורה אוסרת דברים מסוימים. נגיד, יום כיפור, בסדר? אז יש לו, עכשיו הוא צריך לבקש סליחה מאנשים, או לא יודע, כל מיני עניינים שהוא צריך להקפיד עליהם, דקדוקים שהוא צריך להקפיד עליהם. אז אם התורה נופלת על קרקע טובה, מוכנה, אז התורה להפך מקדמת את הבן אדם ומעדנת אותו, משפרת אותו. אם לא, הופך להיות יותר קשוח ויותר תקיף ויותר, במקום שהוא יהפוך להיות בן אדם יותר נחמד, הוא הופך להיות בן אדם יותר אגרסיבי. הוא לוקח את התקיפות, כי התורה בעצם מציבה לאדם איזה אידיאל, איזה ערך. אבל אם הערך הזה נופל על קרקע קשה, אז הוא הופך להיות קשה בעצמו. וכאן הרב אלישע מביא את המשך הפסוק, המשך הפסוקים, ואומר שהרב צבי יהודה היה חוזר על זה הרבה מאוד פעמים, על הפסוק הזה. פסוק הבא, בהמשך, בפרק למד ב' פסוק ג', התורה אומרת, כי שם השם אקרא, הבו גודל לאלוהינו. זה משה רבנו אומר, כי שם השם יקרא וגודל אלוהים. מה הפסוק הזה מלמד? מה הנקודה שהפסוק הזה בא ללמד? הרב אלישע, על פי הרב צבי יהודה, מסביר שמה שמבדיל בעצם בין קריאה, וזו נקודה שדיברנו עליה המון השנה, זאת אומרת, בהיבטים שונים בתורתו של הרב אלישע, אני חושב שאפשר להגיד, יש איזה גרעין, גרעין יסודי שמסביר הרבה מאוד מהרעיונות שהוא דיבר עליהם. ואני חושב שהנקודה הזאת היא אחד הגרעינים האלה. הנקודה היא שמה שמבדיל בין תורה בהופעתה השלמה לתורה בהופעתה החלקית, זה מה שמכונה גדלות. גדלות נפש וגדלות מוחין. ולהפך חלילה, קטנות נפש וקטנות מוחין. כלומר, כי שם השם יקרא הבו גודל אלוהינו, ההקדמה הזו של משה רבנו, היא לא סוג של מבוא, תשמעו חבר'ה, גדלות, קצת גדלות, תקשיבו למה שאני אומר. לא, הוא אומר, תדעו לכם שהרבה מאוד מהנפילות שאנחנו הולכים לדבר עליהן בהמשך, זה בגלל קטנות. הקטנות מובילה לנפילה. בואו נראה את זה. אולי לזה מוקדשים הפסוקים הבאים, כי שם השם אקרא אהבו גודל אלוהים. כל פסוק בתורה היה חביב על רבנו הרב צבי יהודה, אולם את הפסוק הזה הוא חזר ושינן באוזנינו אלפי פעמים. כי שם השם אקרא, על פי פירוש הרמב"ן והגר"א בעקבותיו, שמותיו של הקדוש ברוך הוא עם הופעת התורה. זאת אומרת, הרמב"ן בהקדמה לפירוש שלו לתורה, מסביר שכל התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה שמותיו? אז הרמב"ן אומר שם דברים מפליאים, הוא אומר שאת התורה אפשר לקרוא בסדרים שונים של הופעת משפטים. אתה מחלק את זה בצורה אחרת. קיצור, איך שהיא מתגלה אלינו פה זה דרך אחת, אבל יש עוד דרכים שהתורה מתגלית. זה הסבר. אבל בעומק בעומק, כמו שרבותינו המקובלים הסבירו, שמות השם זה הנהגותיו. התורה בעצם שמות השם, זה הנהגות השם בעולם. שמותיו של הקדוש ברוך הוא מהופעת התורה, הופעת הרצון האלוהי. אנחנו לא יודעים לזהות את החיבור בין האותיות והמילים של הפסוקים לבין שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אך כל התורה כולה בנויה משמותיו. היה אומר הרב צבי יהודה, כי שם השם אקרא. פירושו, כאשר אנחנו לומדים תורה ופוגשים את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, נקודת המוצא צריכה להיות, הבו גודל לאלוהינו. עלינו להיזהר מקטנות, לא להקטין את המושגים. כל מי שקרא פעם שיחות הרב צבי יהודה, או מי שראה סיפורים על הרב צבי יהודה, יודע שאחד הדברים שהרב צבי יהודה היה משנן וחוזר הרבה מאוד פעמים, שאנשים היו שואלים שאלות על גדולי ישראל, או על גדולי הפרשנים, או על התנאים. הוא היה קודם כל עוצר ואומר, קודם כל, בואו נבין על מי אנחנו מדברים. קודם כל, בואו נבין מי זה רשי, בואו נבין מי זה אבן עזרא, בואו נבין. אז אתה אומר לעצמך, מה זה? נו, באמת. מה, עכשיו סדרת חינוך? כן, סדרת חינוך, למה? כי בן אדם מגיע מתוך, בן אדם מגיע מתוך העולם שלו, עולם קטן, והוא שואל שאלות. הוא לא מבין בכלל על מה הוא שואל. זה כמו כאילו בן אדם, סטאג'ר, מגיע לרופא בכיר, פרופסור. מתחיל לשאול כל מיני שאלות של שנה א'. קודם כל תבין, מותר לשאול, כל מותר לשאול, כל פתוח. אבל תדע שאתה עומד מול מישהו, תבין שיש פה משהו גדול. אם אתה תבין שיש פה משהו גדול, אתה קודם כל תשאל באנרגיה מסוימת, באנרגיה אחרת, ויש סיכוי שאתה תבין גם בצורה אחרת. תכין כלי. מי שלא מכין את הכלי שלו, מה יצא לו? קוצים, דרדרים, ברקנים. זה בדיוק העניין. כי שם השם אקרא והוא גודל אלוהינו. אני ממשיך. מעין דברים אלו כותב הרב קוק, זה למדנו את זה כבר נדמה לי לפני שבועיים, הדברים של הרב באורות התשובה בתחילת פרק י' ד', כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות. זאת אומרת, בן אדם יכול להגיד, אוקיי, מידה רעה, אז יש לי קנאה, אז אני צריך לטפל בקנאה, יש לי כעס, אני צריך לטפל בכעס. אבל האם אדם יכול או צריך לקחת מידה טובה, אבל קטנה, ולהעלות אותה למידה יותר גדולה? זה חלק מהעבודה גם. אם אנחנו קולטים את המושג של הבו גודל אלוהינו, כן. כי גם גדלות של תפיסה אפשר להגדיל עוד יותר. תחשבו, יש גדולי ישראל, גדולי ישראל באמת, אמיתיים, שאיכשהו דווקא על אירועים גדולים בהיסטוריה לא הסתכלו בגדלות. מה קרה? אין להם גדלות של מבט? יש להם. אבל לא גדלות מספיקה בשביל לראות אירועים היסטוריים. אז גם גדלות יש לה דרגות. ולפעמים הבעיה של הבן אדם זה לא שהוא לא שומע או לא רואה, אלא שהוא לא רואה דברים בגדלות. הרב מתייחס מיד אל השאלה המתבקשת, כיצד ניתן להשוות בין המחשבות הרעות והמידות הרעות לבין מידות ומחשבות קטנות? משום כך הוא מוסיף, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה, למקור שורשן ולהאירן באור של גדולה. זוהי אותה קריאה של התורה לתת גודל לאלוהינו. הייתי אומר אפילו בהרחבה, שכל החטאים של האדם שורשם בקטנות. זאת הסיבה שביום הכיפורים, אחת העבודות העמוקות שלנו, זה כניסה לקודש הקודשים. הכהן הגדול הוא השליח שלנו לקודש הקודשים, ושם מתבצעת הכפרה. למה? מה הנקודה של כניסה לקודש הקודשים? קודש הקודשים בעצם זה מקור החיים. המקום שהוא מקור חיים. מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא ביום כיפור? תדע לך, כל הנפילות שלנו, כל המשברים שלנו, כל החטאים שלנו נבעו מקטנות מוחין, שלא הצלחנו לשאוב את ההבנה מהעומק. לא חווינו את החיים בעומק. משם כל הנפילות. מה, זה בגלל שרצינו? אם היינו יודעים, אם הייתה לנו בהירות מחשבה, היינו נופלים? מה פתאום? אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות. מה זה רוח שטות? קטנות. פתאום הבן אדם נתפס למשהו. עשרת ימי תשובה. למה עשרת ימי תשובה פועלים? דרשו השם בהימצאו, כראו ביותו קרוב. מה מיוחד בעשרת ימי תשובה? הרי הרמב״ם אומר שתשובת הציבור לעולם מתקבלת, לא רק בעשרת ימי תשובה. אז מה מיוחד בעשרת ימי תשובה? בעשרת ימי תשובה מה שקורה זה שיש בסביבה שלנו אווירה שתורמת למהלך. מה קורה לבן אדם? נהיה לו גדלות מוחים. הוא אומר, תשמע, באמת, פתאום, אתה יודע, כולם מסביבך סליחות. סליחות בכותל, אתה מקבל באפליקציה, אתה מקבל בזה, אתה מקבל תמונות מפה, תמונות משם. אתה אומר, בוא נה, באמת, באמת, חלס, חלס. חלס עם הקטנות, באמת הגיע הזמן לגדלות. וזה עוזר לך, זה עוזר לך, זה פותח אותך, פותח לך את הלב. פתאום אתה מבין, אתה אומר, בסדר, יאללה, יאללה. אוקיי, כל השנה אני לא קם מוקדם, קדימה, יאללה, בימים האלה אני קם מוקדם. מה גורם לך לקום מוקדם? רק בגלל... כי כולם קמים, אז גם אני קם. ומה זה, מה זה עוזר לך? כי גדלות. כולם בגדלות, גם אתה בגדלות. זה הסוד של עשרת ימי תשובה. עשרת ימי, כמובן, זה לא לחץ חברתי, עשרת ימי תשובה. בגלל שקורה משהו רוחני בימים האלה, אז גם אנשים מתעוררים, גם הלב מתעורר. אבל זה מתחיל מה... זה משפיע גם על הבן אדם היחיד. וכמובן, הדברים האלה חוזרים ומאירים באור חוזר את הדברים שפתחנו איתם. עצור, תמים, פעולו, האזינו. עצור זה המקור. מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו בשירת האזינו? אני המקור, מקור החיים. משה רבנו אומר, מקור חייכם. על מה אתם מדברים? קשה לכם. אבל תפסו, תפסו את זה שהקדוש ברוך הוא מקור החיים. אם נתפוס את זה, אתם יודעים מה, אפילו לרגע, לרגע קטן, הערה קטנה, של לתפוס אותו כמקור החיים, איזה בהירות זה תיצור, זה ייצור אצל הבן אדם. משם מגיעות כל היו"ד ג' מידות של רחמים, משם מגיע כל השורש של התיקון. איי, 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 הזמן עובר, אבל לא נגענו בהרבה דברים שרציתי שניגע. אולי הערה אחת קטנה, שהרב היה מזכיר הרבה פעמים, והיא הערה, בוא נגיד ככה, אחת ההערות החשובות, שחזרנו עליה גם הרבה פעמים השנה, דברי הנציב המפורסמים בהקדמה לספר בראשית, הצור תמים פעולו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. מה המשמעות של ישר? אומר הנציב בהקדמה לחומש בראשית, שהביטוי הזה נועד להצדיק את אמיתות ההשגחה האלוקית, בדור של חורבן בית שני. בסדר? מה זה הצור תמים פעולו? הצדקה. הקדוש ברוך הוא, אנחנו מצדיקים את מה שהיה. שמה? שהחרבת את בית שני, למה? שהם היו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, ובכל זאת נחרב הבית. למה? כי לא היו ישרים בהליכות עולם. אומר הרב, ככה, בתקופת בית שני היו עוסקים בתורה במצוות ובגמילות חסדים, כן נשאלת השאלה מפני מה חרב, אומרת הגמרא, מפני שהייתה בו שנאת חינם. הגמרא מוסיפה ואומרת ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד גילוי עריות ושפיכות דמים ועבודה זרה. אז הרב אלישע שואל, לכאורה יש כאן סתירה פנימית, אם בבית שני למדו וקיימו את התורה, הם ידעו בדיוק מה שכתוב בה, לא תשנא את אחיך בלבביך. תראו את הדיוק שלו, הוא מסביר מאוד מאוד יפה מה זה ההבדל בין קטנות לגדלות. שימו לב. לא ברור כיצד הגיעו לשנאת חינם. עונה הנציב, הבעיה שלהם נבעה מכך שהם לא היו ישרים, והקדוש ברוך הוא צדיק וישר הוא. אינו סובל הקמומיות, יושר והקמומיות ביחס למה? ביחס לעולם המידות. ברגע שמידותיהם היו מקולקלות, הם הפכו כל הבדל רוחני וכל ביקורת רוחנית לשנאה. אמנם הם היו עמלי תורה, והתורה לא השאירה פתח במילים לא תשנא. המילים הללו מאוד ברורות, גם המילה בלבביך, מאוד בהירה, אבל במילה אחיך יש מרחב תמרון גדול. הכל פתוח, לאורך כל הדורות, גם כיום יש סיבות שונות שבגללן, האיש ההוא אינו אח שלי. ההסתכלות שרואה כאח רק את הדומה, מקטינה את מושג האחווה, ומזייפת אותו. האחווה היא מושג טבעי, מעבר לכל החילוקים ומעבר לכל המחנות. מאחר והמידות של האנשים באותו הדור היו עקומות, בית המקדש לא יכול להחזיק מעמד, כי הקדוש ברוך הוא צדיק וישר הוא. זאת אומרת, מה המשמעות של הצור תמים פאולו, צדיק וישר הוא? שהקדוש ברוך הוא צדיק וישר. אבל ההתנהגות שלהם לא הייתה ישרה. היו צדיקים לא ישרים. והדבר הזה הוביל למה שהוביל. אבל הרב אלישע מדייק, הבו גודל אלוהינו, זאת המשמעות של הקטנות. הקטנות מנעה מהם להבין את המושג אח במובן הגדול. אגב, בהקשר הזה אני לא מצליח להיזכר עכשיו מי מהפרשנים מסביר ככה. תשימו לב לדבר מאוד מעניין בשירת תאזינו. שירת תאזינו לא נותנת את המשל שבדרך כלל התנ״ך מרבה לתת אותו בהקשר של יחסי הקדוש ברוך הוא וישראל. משל הזוג. הקדוש ברוך הוא בעל, עם ישראל אישה, ויש מערכת זוגית. אין בשירת האזינו מערכת זוגית. מה יש? בנים לא אמון בם. כלומר, המערכת היא מערכת של אבא ובנים. מה הדבר הזה בא ללמד? יכול להיות שזה בא לחזק את מה שאמרנו על הצור. אם הצור זה המקור, בני זוג שמתחתנים, זה נכון שיש להם נשמה משותפת. אבל באופן פשוט, הם שניים שבאו מרחוק אחד לשני לקשר. אבל אבא ובן, הקשר ביניהם הוא יותר מוחלט, הוא כמו צור. האבא הוא כמו הצור של הבן, הוא המקור שממנו זה נחצב. הביטו אל צור חוצבתם, אברהם אביכם, זה אבא שלכם. זאת אומרת, כשהמצב נהיה קשה, אתה לא מבליט את המימד הזוגי, כי מימד זוגי בסוף אפשר לעשות גירושין. אבל המימד של אבא ובן זה לא דבר שאפשר לפרק אותו. לכן הצור זה יותר בכיוון הזה. יכול להיות שככה אפשר להסביר. הרב אלישע חותם את הפסקה הזו ואומר ככה, זוהי כוונת התורה במילים יערוף כמטר לקחי. אדם יכול ללמוד תורה ולהבין ממנה שהאיש ההוא הוא לא אחיו. הוא מבין כך בגלל שמידותיו אינה נקיות. כלומר, מה יוצרות מידות מקולקלות? קטנות מוחין. זה הסוד. כלומר, גדלות מידות, גדלות מוחין. קטנות מידות, קטנות מוחין. ממש כמו שילד קטן, יש לו מידות קטנות. אז הוא הרבה יותר בקלות מתעצבן, כועס, לא מסוגל להבין איך השני הוא גם חלק ממך. ככל שהמידות מתרחבות, ככה התודעה מתרחבת. נסיים. אדם אחר שתיקן את מידותיו וניגש אל התורה מתוך מבט של גדלות, מתוך מבט של הו וגודל, הוא יבין שהזולת, למרות שאינו דומה לו, הוא עדיין בגדר אחיו. גם אם שיחת לו, לא, בניו מומם. הם עדיין נקראים בניו של הקדוש ברוך הוא. זה חלק מבירור הסוגיה של בין כך ובין כך קוראים בנים, הגמרא בקידושין למדבב, שנזכה לחזק בעזרת השם את היסוד של הצור, שהקדוש ברוך הוא צורנו, צורנו כמקורנו, שנזכה להעצים את הממד שאנחנו מתוך כך בנים, בנים של הקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו בנים שלו, אנחנו גם אחים אחד של השני, שנחזק את יסוד האחווה, נחזק את יסוד הבנים, ונביא גודל אלוקינו, נראה בגדלות את התורה. אמן, וכן יהי רצון, גמר חתימה טובה לכל בית ישראל, גמר חתימה טובה ללוחמים שלנו, זו הזדמנות עוד פעם להודות להם, על השליחות, מה שנקרא הם, כמו כהנים גדולים, שליחים של כלל ישראל, לחפר וכיפר אדמתו עמו. הם עוזרים לחפר על אדם שנשפח בארץ הזאת, בידי הגויים הרשעים. הם מחפרים במעשים שלהם על האדמה. אז שנזכה בזכות הכהנים הגדולים האלה לשנה טובה, לגמר חתימה טובה, אמן וכן יהי רצון.